אנחנו ממשיכים הכנה לכנס 2016, ובוא נלך לפי השאלה איך אנחנו ממשיכים במשך היום את העבודה שלנו. אנחנו בעצם נמצאים בלימוד רק 3 שעות. ועוד בערב, בכל מיני פעולות, אולי. כן, במשך היום לפעמים אנחנו חוזרים לעבודה שלנו הפנימית, לכמה רגעים פה ושם. וכל היתר השעות, אמנם שכותבים מקובלים כל חב דלת שעות, היום אנחנו צריכים להיות בעבודת השם, כי לא נתנו לנו סתם שעות האלה כך, שאנחנו נצטרך להעביר אותם במציאות הזאת. גם מציאות עצמה וגם כל מה שממלא אותה ואיך שהיא נראית לנו, כל זה מלא דברים חשובים והכרחיים כדי להתקדם למטרה, ותלוי בנו איך אנחנו משתמשים בזה כדי באמת להגיע למטרה. לכן השאלה היא כך, בזה שאנחנו נמצאים באמצע יום, אנחנו מגלים בהרבה מקרים את עצמנו לגמרי מנותקים מהמושגים רוחניים, מעבודה רוחנית, בכלל מזה שאנחנו כן חושבים על זה, אבל נגיד שאנחנו נזכרים, ואז אנחנו מרגישים את עצמנו ככה תלויים באוויר, לא לפה ולא לשם. כלפי רוחניות אין לנו לא איסורים ולא איזה דברים המושכים הנעימים, לא טוב ולא רע. איך אני יכול לחזור לאיזושהי הכרה ולאיזה יחס לעבודה, לחיים שלי, כמו חיים רוחניים, חיים שמלאים תוכן. או שאני מעורר את עצמי לצד הרע, או לצד הטוב. מה יותר אנחנו עושים? או לכיוון השלילי, או לכיוון החיובי? במה אנחנו יכולים מהר וכמה שאפשר יותר חזק במשיכה אחת, כך למשוך את עצמנו להכרה איפה אנחנו נמצאים כלפי הרוחניות. ומה זה כלפי הרוחניות? בבקשה. מה זה נקרא באמצע יום לעורר את עצמנו שוב לאיזה הרגשה בעולמו של הבורא, נגיד. בבקשה. בקיצור, נותנים תשובה ומתקדמים.
הכל בנוי מהפכים. אם אנחנו נותנים לעצמנו כל מיני תזכורות, נסתכל, אנחנו בסירייה שלנו פעמיים ביום מדברים, אני רואה כמה זה קשה לפעמים להרים את הטלפון, כמה זה קשה לצאת בכלל מהשבלונה של היום. ואם אנחנו עושים לעצמנו כל מיני תזכורות וכל מיני מצבים, ואז ממש מחייבים את עצמנו ככה בצורה אוטומטית לענות, אז פתאום רואים איך אתה נכנס לתוך שיחה ואיך פתאום החברים בולעים אותך לתוך הים הזה.
כן, צד אחד הוא באמת צד כלפי החברים. אם אני מנסה ומשתדל להזכיר להם, אז אני זוכר. והצד השני הוא כלפי המציאות שאני נתקל בה. כל דבר שאני רואה, אם אני מייחס אותו לבורא שמדבר אליי, ובעצם גם אם זה מורגש אצלי כרע או כטוב, מכוון אותי חזרה לזכור שאין עוד מלבדו ושאני בדרך. אז כל המציאות נעשית משחק אחד גדול לטובת המטרה הזאת.
אפשר גם דרך הפריזמה של החברים שאני חושב עליהם, נזכר בהם, נזכר במה שעשינו פה בסדנה, מנסה ככה להחיות שוב את הכוח הזה שצף פה מעל השולחן, להמשיך לראות את היום מאותו רגע.
על ידי הסדנה, אם שואלים את השאלות שעשינו במשך בבוקר, גם במשך היום, וכל חבר מקליט עצמו ושולח לסירייה, אנחנו מוצאים שזה ממש מרגש לשמוע את החברים באמצע היום ולהיזכר שאנחנו בעצם בסדנה מתמשכת.
באמת לא פשוט, אבל ממה שאני רואה מהחיים זה תלוי בשני גורמים ככה מאוד קריטיים. אחד זה עכשיו שאנחנו יושבים פה בשיעור בוקר, עד כמה שזה יאפס לנו את הראש, יכוון את הראש נכון, זה משהו שממש ככה יכול למשוך אותך כל היום. ושני זה העבודה בתוך העשירייה, עד כמה שהעשירייה מזכירה אחד לשני, מחייבת, חושבת אחד על השני, זה מייצר שדה של כוח שיכול להחזיק.
כן, זה באמת ככה, בזמן השיעור זה הזדמנות שלנו לבקש שזה יקרה. פשוט ככה, לבקש שלא, לא, לא להתנתק, כי הדבר הטבעי זה כבר ביציאה מפה במדרגות, יכול להתחיל לגלגל מחשבות, אפילו באמצע השיעור. והסירייה מתנהלת, אם היא מתנהלת טוב, זה כמו מסע אלונקות כזה, כשלפעמים אתה על האלונקה ולפעמים אתה סוחב, ודואג לי את הכוח שמחבר ומעורר את החברים במהלך היום.
כן, זה מאוד תלוי במודעות ובכוח שאנחנו יוצרים פה בשיעור. אני באיזשהו קורס עכשיו עם עוד 10 אנשים, ואני מוצא שכל פעם שיש קבוצת אנשים עם רצון משותף, לא חשוב מהו, ויש איתך עשירייה, אתה יכול ממש לעבוד איתם, בלי שהם יודעים בכלל. אז בואו נבנה פה שדה שכל רגע בחיים שאנחנו רואים את הבודדים שבעולם, נדע לחבר ביניהם, בלב, בפנים.
אחד הדברים הטובים שאני ככה לוקח אותי מהסדנה במשך היום, זה ההרגשה של החיסרון של החברים, של מה הם מבקשים במשך הסדנה. וברגע שאני נזכר, אז אני מנסה להיות בתוך המקום הזה, בתוך המקום הזה של איך אני מבקש עבורם, מה עוד פעם מבקש עבורם. זה תמיד מחזיר אותי למיקום הנכון.
איך אני יוצא מהשיעור, מהסדנה, מהבניין הזה, נוסע, נמצא במקום עבודה כבר, ולא מתרחק מהסדנה? איך אני הופך את הסדנה ל מצב הפנימי הקבוע, שאני כל הזמן מדבר עם החברים, מרגיש אותם בעשירייה, שאני חי אותם יחד, וכל הזמן איתם יחד, בכל מצב, בכל מקום שאני נמצא, אני כל הזמן מרגיש נחותם. ובמיוחד שאני ממש יוצא מהשיעור, ואני שומר שכל זה נשאר בי. כל האווירה הזאת נשארת בי. בבקשה. איפה כאן מקום הברית, ערבות, עזרה הדדית? בוא נחזק זה את זה, נסכם בינינו משהו. בבקשה. אחרת כל ה-24 שעות, חוץ מהשעת סדנה, הם לא מועילות. לא מביאות תועלת. בבקשה. איך לא לצאת מההתקשרות בינינו שנקראת סדנה.
וואו, לא יודע איך עושים את זה, ובכל מיני ריבוי ניסיונות, וככה אבן ועוד אבן, ועוד כל מיני תרגילים למיניהם, לא יודע איך, קשה מאוד.
בסדנה אנחנו עובדים כל הזמן על הרעיון הזה שבעצם שום דבר לא נמצא בי, הכל נמצא במרכז המשותף, כל מי שמסביבי זה לא אנשים, זה נקודות שבלב, זה תופעות של הבורא כדי שאני אוכל לצאת מעצמי. ועם הגישה הזאת, אם אנחנו מסתובבים גם במשך היום ומתייחסים לכל דבר כהזדמנות לגילוי המקום שלי, האם אני בהשפעה, האם אני בקבלה, האם אני מתייחס לעצמי או מתחושב על האחרים, אז זה נהפך להרגל להתייחס לכל מפגש כהזדמנות לבדיקת היחסים.
לנסות לשמור את זה איכשהו כמו דבר שהוא מאוד יקר שיושב לך פה ואתה הולך איתו וככה שומר עליו, עוטף אותו, מטפח.
ולדעת שאם אתה יוצא מזה אז אתה גורם נזק לכולם, לא רק שאתה מחליש אותם, אתה גם כן מביא להחלשה בכלל של ה... התקרבות לבורא בעולם, כי דרכך ודרכי הקבוצה הזו זה אמור לעבור, אז מתוך האחריות.
כן, ולהיות בתשומת לב לאין עוד מלבדו. הוא כאילו מצידו נותן שפע של הזדמנויות על ידי ההפרעות, אין לו כנראה צורה אחרת לדבר איתך. וכל הזמן אני, התפקיד שלי זה כל הזמן ככה לסתום את החור. כל הצורות האלה של דאגה על עצמי, כל הזמן להעביר את זה החוצה. כל הזמן להעביר את הדאגות האלה דווקא על החברה, על העשירייה.
יש הרבה תחבולות שניסינו, צלצולים ותזכורות ופתקים. אני חושב שהכל תלוי במה שנבקש עכשיו במשך השיעור. אם... ואיזה רוח תהיה כאן בעשירייה.
בואו נייצר את האור, שהוא יהיה היתרון על פני החושך, ואז כל היום, כשתלך בחושך, באופן טבעי, תיזכר באור. שהיית פה הבוקר עם חברים מקסימים ושמחים, שמלאים חיים, כי האור שורה ביניהם. וכל היום תהיה ב...
אם אני מתנתק מהבורא, מהסדנה, מהמקור של האור, המחזיר למוטב, אז כביכול לא יכול להעביר דרכי, לעבור דרכי אותו כוח העליון שצריך לתקן דרכי כל האנושות. כן? כי כל אחד צריך להגיד בשבילי נברא העולם, ואני בעצם צריך לבצע את התפקיד הזה. אז אם אני לא יכול להעביר כוח החיבור, כוח התיקון לכל העולם במשך 20 שעות, שאני לא נמצא בפועל עם החברים בסדנה, בלימוד, אז ודאי שכביכול מגיע לעונש. כן? ואז אני מקבל איזה כל מיני אזכרות כאלה מהבורא, אם אני מבין שזה אזכרות, אבל צורות החושך, צורות הנתק, צורות ההסתרה, איסורים, מקבלים כל מיני איסורי החיים, גם כן לא לא עבור עצמי בלבד, אלא גם כן עבור אותם האנשים, עבור אותם הנשמות, עבור אותם התיקונים שאני לא עשיתי כלפי הקהל הגדול, קהל העולמי. כי אני מצידי חייב לתקן את כל העולם. וכל אחד מצידו צריך לתקן את כל העולם. אז לכן, אם לא הייתי לפי ההתעררות שקיבלתי מלמעלה, לא המשכתי את זה בתיקון העולם, דרכי, משך היום, אז אני ודאי ש... נמצא עכשיו תחת הלחץ, תחת איסורים, ואיסורים בהתאם לזה, איפה שאני נמצא. אם אני כל הזמן הייתי 20 שעות האלה, פחות או יותר בגשמיות, אז אני מקבל איסורים גשמיים, ואז מגיעים, מבלבלים אותי, כל מיני הטרדות, בני אדם, כל מיני חולי, ועוד 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 ועוד. כן? אבל אני צריך אז להבין שאין עוד מלבדו, שכל זה בא מתוך זה שלא אני מעורר את השחר, אלא שחר מעורריני. כן? וצריכים להגיע למצב שאני מעורר את השחר. כן? לא. אז זו שאלה הראשונה, איך אנחנו עושים זאת? בעצם דיברנו עכשיו על ברית, תזכורת, אחריות הדדית שאנחנו צריכים לעשות, על זה עוד אתם תצטרכו לדבר, וגם כן, העיקר, אם אני מקבל איסורים, גשמיים כל מיני, בכל מיני צורות, שזה הבורא כך מזכיר לי, לפי המצב הנוכחי, לפי הגובה, הקלקולים שאני לא תיקנתי, שלא עבדתי מספיק בחיבור בין בני אדם, אז אני מקבל בשטח הזה איסורים, אם בקשר ליחסים עוד אחרים, אז אני שם מקבל. אז השאלה כך, איך אני הופך את האיסורים האלה לאיסורי אהבה? שאני נתקע במשך היום, בכל מיני צרות, איסורים, קטנים, גדולים, למיניהם, שהבורא מזכיר לי בזה, ככה, רוצה להחזיר אותי לתלם, להילוך הנכון, שאני לא אפסיד את הזמן וחיים שלי כך, אז איך אני מיד מגיב נכון, והופך את היסורים האלה, שבדרך כלל כך הוא מעורר אותי, ליסורי אהבה. יסורי אהבה זה נקרא יסורים, שאין בהם ביטול תורה. כן, זאת אומרת, אמנם שאני נמצא בהילוך, ואני מרגיש יסורים, אבל יסורים, אני מרגיש מהם, הם נותנים לי תועלת, דווקא לכוון את עצמי כמה שאפשר יותר, למטרת הבריאה, לדבקות. איך אני הופך כל פעם איזה צער, גשמי, כן? חברתי, איפה שאני נמצא, בעבודה, בבית, ככה עם עצמי, עם כל מיני, ככה, הולכים ושווים. איך אני הופך את היסורים האלה ליסורי אהבה? כי רק לשם זה, כל העולם וכל התמונה הזאת וכל ההתעוררות שאני מקבל נועדים. בבקשה.
אני תמיד מסתכל על הילדים הקטנים שלי, שבגיל מסוים הם ככה מדברים לעצמם כזה. יש להם את הקטע הזה שהם... מספרים לעצמם סיפורים ומדברים וככה עסוקים ככה מאוד מאוד בתוך עצמם ובדיבור, ממש בדיבור. ואני רואה ככה עם הזמן שהדבר הזה הוא נורא נורא טוב, הוא נורא עוזר. הדיבור הזה, הדיבור הפנימי הזה, אמנם לא חיצוני, אבל דיבור פנימי הזה שאתה כל הזמן בקשר איתו, מדבר איתו, ממש מדבר, מבקש, מודה, כל הדברים האלו בעצם גורמים לנו להיות כל הזמן בקשר איתו, באיזה דיבור רציף איתו. וזה נותן לך את ה, את הכוח הזה ואת ואת ואת, ואת הדרך להיות כל הזמן באותה הרגשה, באותו מקום נכון. כל הזמן אתה בקשר איתו, מדבר איתו.
כן, זה איך כל דבר לאין עוד מלבדו, זה מאוד קשה, אני לא יודע, רק אם, אני מרגיש שאני בעצמי לא יכול לעשות את זה, רק אם איזשהו כוח אחר יפעל עליי, אני בעצמי לא יכול לשייך כל דבר לאין עוד מלבדו במהלך היום. המציאות כאילו קושרת אותך ליום, מאוד קשה. רק אם חברים מעוררים, ורק אם חברים מזכירים, ורק אם יש לך איזושהי תזכורת חיצונית.
את החבל שלנו אנחנו קושרים בבוקר, בשיעור. אנחנו קושרים אותו לקצה הצוק, ואז אנחנו קופצים ומתחילים לרדת. אנחנו תלויים בחבל הזה, כי קשרנו אותו בבוקר למעלה לצוק. ואז אנחנו פשוט, כל מקרה שקורה לנו, אם הוא מראה חיבור, אז אנחנו אומרים, אין עוד מלבדו, חיבור. ואם הוא הפוך מחיבור, אז אנחנו אומרים, וואו, תראה איזה חיבור עדיין צריך לעשות בעולם. ואז הכל נהפך באמת למשחק סביב הרעיון הזה של גילוי האהבה והחיבור בעולם, ואיפה אנחנו בתוך הסיפור הזה. רואים את זה ככה או רואים את זה אחרת?
לרוב נזכרים באמת ברגעים של סתירות למיניהם, אז פשוט אפשר לפתח כל מיני אינסטינקטים בנו של כאב, אתה מיד צריך להיזכר מאיפה זה מגיע, מה המקור של הכאב. אם כל הזמן תגיד לעצמך את הדבר הנכון, אז בגלל שלרוב זה באמת כל מיני תקירות כאלה, אז הם יהפכו לתזכורות טובות, ומשם כבר לבנות את היחס הנכון. אבל תזכורות לא חסר.
אין סיכוי להחזיק על כל התעוררות בצורה כזו ישירה, אלא אם אנחנו כמו בסדנה מחזיקים דווקא כמו רוצים לענות עכשיו על התשובות, לא בצורה פרטית. בצורה פרטית בן אדם לא יכול להתמודד עם מעוררים את השחר שמעוררים אותו, אלא רק אם הוא רואה את המציאות כמשהו שהוא מלכתחילה עובד עליו דרך הפריזמה של הקבוצה.
כן, ודרך הפריזמה הזאת צריך להתרגל שזה, אנחנו נמצאים תחת הכוח האחד, ומה שנראה לנו חיים שלנו, אין פה איזה עניין שאני חי בעולם וצריך משהו להשיג, אלא אני צריך להשיג רק דבר אחד. צריך להשיג קשר עם הכוח העליון הפועל במציאות, שהוא עובד עליי בכל מיני צורות, איך שהוא מבין, רואה לנכון שזה המערכת שמעוררת אותי. וכמה שאני נותן יותר תשומת לב למי שמפעיל את המערכת הזאת, ודווקא כל הדאגות על עצמי מוציא החוצה, דווקא לתוך העשירייה, אז אני מתחיל לעבוד עם המערכת בצורה נכונה.
אני חושב שמי שנמצא פה תקופה כבר יודע להתבונן על מה שקורה לו במשך היום, ולהבין שהוא מקבל טיפול מיוחד, גם הדברים הטובים וגם הדברים הפחות נעימים. איך מגיעים למצב שאנחנו הופכים גורם פעיל ומייצר רואים ומעורר, וזה התמונה היחידה שעולה לי בראש, זה מין ציור כזה של לפני כנס, זה כמה ימים לפני שאתה בראש מכין את עצמך כמו למילואים ועושה, מסדר את כל העניינים הגשמיים שלא יפריעו לך בראש, ויודע שבשבוע הזה אתה הולך להיות רק עם החברים, רק בתוך הקבוצה, ולא מתעסק בשום דבר אחר. זה מצב שאתה יכול להיות במשך כל היום להיות קשור בשאר ימי החול. המאבק הוא קשה.
כן, החיים באים מהחיסרון, והיום כבר יש לי את רמי ואת כפיר שהביאו פה חיסרון מאוד גדול לזה שנחזיק אותם במחשבה ובדבקות ובקשר. נורא כואב שאתה כל פעם קולט שאתה לא בחיבור. פתאום אתה מתעורר לזה שבכלל לא היית. זה ממש כואב. אחר כך איזה הודעה יש שנזכרת ועוררת את השדה בינינו. אז אני מאוד מקווה שהיום יהיה הרבה הודעה ומעט כאב, ונהיה מחוברים ונשפיע על הסביבה שלנו את החוויה הזאת.
כן, אני מאוד מזדהה עם ארז לגבי הכאב הזה שאתה מרגיש פתאום שלא היית מחובר ופתאום אתה מגלה שכן, אבל זה באמת המקום הזה שצריך להודות על זה שהוא כן, כן התעוררת וכן ככה הגבת לסיטואציה בצורה רוחנית, כן נכנסת לתוך המקום הזה, לתוך המעגל הזה. ואנחנו לומדים גם שזה בכוונה נעשה לנו ככה, שזה אנחנו רק צריכים לצמצם את הפעמים, שיהיו כמה שיותר כניסות ויציאות כאלו במשך היום.
בהמשך למה שארז דיבר, יש לנו חבר חולה עכשיו, חבר אישי שהוא מאוד חולה, אז אני רואה שלא מסוגלים כאילו לחשוב על החברים, כי אני עושה הרבה פעמים בירור ומנסה לראות שאם אתה חושב מבפנים אתה כאילו לא יכול לעשות שום פעולה. לא שומעים, סליחה. אני אומר שאפילו שיש לנו איזושהי סיטואציה מול הפנים לפעמים של חבר, כאילו מתי שנכנסים פנים רואים שלא מסוגלים לעשות שום פעולה, אז אני חושב ש פעולה פנימית, פעולה אמיתית, אנחנו צריכים לעשות כל מיני פעולות חיצוניות כדי לעורר את החברים, בתוך זה אבל רואים שחברים מתעוררים, כאילו ממש מקבלים חיים, יש איזה משהו ברצון לקבל שכאילו עושה לו בייפס ברגע שמגיבים אליו באהבה, ברגע שמגיבים אליו בחום, ואפילו שהשכל מבין את זה, הוא כאילו החום, האהבה, הרגישות, אילו מפצחת הלב, נותנת לחבר כוח. עכשיו שאתה מסתכל מתוך עצמך אתה אומר תראה מה זה, אני לא יכולתי להוציא את זה מתוך הבטן באמת, אבל אתה רואה את הדבר הזה קורה, ואתה רואה מתוך המעשים נמשכים הלבבות.
כן, ואז ככה לאט לאט
כתוב שתורה היא תורת חיים מצד אחד, למה? מצד שני כתוב גם כי ילך בקץ על מוות. לא יראה רע כי אתה עמדי. למה דווקא בכאלו מקרים קשים, כן? מצבים מאוד ככה מלאי פחד וצער וחוסר אונים, בלבול, ממש אובדן של דרך, כיוון, אנחנו צריכים ללכת. ועוד דווקא מהמצבים האלה, לקבוע שאנחנו עושים את זה לא כדי לסלק את ההרגשות האלה בלתי נעימות, אלא כדי דווקא על פניהם לקבוע איחוד ודבקות ואהבה. למה אנחנו צריכים לעבור במצבים הכי לא נעימים, המבטלים את כל הביטחון וכל הטוב שיש לנו בחיים, כדי לקבוע מעל זה איכות. לפי אותו כלל של כל פשעים תכסה אהבה. אולי נתתם פירוש אחר פעם על כל פשעים תכסה אהבה. אבל זה על כל הפשע שזה מתגלה באדם, הוא חייב לבנות אהבת השם. בסדר? איך הופכים את הגייס על מוות כדרך האור. קדימה.
לאט לאט דרך הלימוד, דרך העבודה שלנו עם החברים שהם באותה...
ולמה זה נקרא שאנחנו לא מבטלים את הפשעים, על כל פשעים תכסה אהבה, שאנחנו לא מתייחסים לפשעים עצמם ולשנאה ולעירה ולפחד ולכל הצלמוות הזה, לשום דבר. אנחנו בונים מעליהם יחס חדש שלא היה קודם לבורא, למציאות. כן? בבקשה.
אז דרך העבודה המשותפת הזאת עם החברים ודרך הלימוד, אנחנו בעצם נבנית בנו עוד נקודת מבט חדשה שלא הייתה קודם. אנחנו מפסיקים להזדהות עם האגו שלנו, עם האני שלנו, כמשהו שהוא יכול כבר, אנחנו רואים בו משהו שכבר יכול לספוג מכות כאלה אחרות, כי אנחנו כבר לא מזדהים איתו. יש נקודה חדשה שמה שחשוב בה זה אותו מקום של גילוי האהבה בינינו והיחסים בינינו, ולא מה שקורה לי בתוך הדבר הזה. ואז כשהיחסים נהיים הנושא, כשהאהבה בינינו נעשה את הנושא, אז מה שקורה לאגו בתוך זה, זה כבר סיפור שמסתכלים עליו מהצד.
כן, להסתכל מהצד זה, זה הבסיס באמת נפלא לעבודה עם כל ההפרעות, ואז לראות בהפרעות האלה, בכל התקירות האלה, סיכות שמחברות אותך לבורא כל פעם. אז אם אתה מסתכל מהצד, יכול להיות לא נעים לאגו שלך, אבל כל הפרעה כזאת היא מעדקת אותך למטרה, ואתה מודה על זה.
ואתה יכול לעשות את זה במידה שאתה דבוק למבנה של הסירייה, ומתוכו מסתכל מהצד, ומתוכו יכול לשייך את כל הסיכות האלו למקור האחד שקורא לך אליו.
כן, תכלס אין אפשרות אחרת, רואים מהחיים. הסיכות האלה זה סיכות על הבשר שלך, זה לא איזשהו משהו יעני מרחף בשמיים, כאילו. אבל זה מה שמחייב אותך כל פעם, להיות מעל זה. אחרת איך תסתכל למעלה, אם לא יהיה כוח שמחייב אותך לפעול.
אין לי ציור מוזר כזה, שכאילו מהשיעור הזה אנחנו, מכל מהשיעור אנחנו יוצאים כמו שניים. ואז נגיד אני הולך לפגישה במשך היום, אז יש אחד מהשתיים האלה משתתף בשניים בפגישה, ואחד מסתכל מהצד וצוחק עליו. זה פחות או יותר. ולפעמים השני נשאר בבית. זה ה... זה מהלך היום.
נו, אז כבר יש לי אדם שלישי לחשוב עליו היום. רמי אחד, רמי שתיים וכפיר. בסדר. זה ככה הבורא מזכיר לנו עליו, הוא עוקץ, ואז אתה צועק איי, ואז אתה אומר אוי פניתי למישהו, ואז אתה אומר אבל פניתי הפוך, ואז אתה מנסה להיות מעל מצבך, לחפש את העבודה שעשינו פה, ומעל כל מה שקרה לחשוב על רמי 1 ו-2 ואל כפיר. וגם יש לי אתגר היום שיגאל יצא מחייך מהסדרה, מהסדנה הזאת, שאתה תצא עם חיוך ועם ככה רוממות מהיום הזה. אני אעבוד על זה.
אנחנו כולנו עובדים על זה מעכשיו. אין, זה כאילו צריך לייצר איזשהו דרך חיים חדשה, שאנחנו בעצם במשך כל הזמן ככה מגיבים בצורה מסוימת לכל מה שקורה לנו במשך החיים. וזה משהו שנבנה בנו. אני מרגיש את זה מאוד, שזה כאילו לאט לאט נהיה טבע שני באמת, שאני יותר מדבר, יותר מבקש, יותר...
בואו נפתח ספרים בעמוד 627, כתבי בעל הסולם. עמוד 627, כתבי בעל הסולם, קוף למד ח', עניין יראה ופחד שבא לפעמים לאדם. בזמן שבא לאדם בחינת יראה, הוא צריך לידע שאין עוד מלבדו, כתוב. ואפילו מעשי כשפים. ואם הוא רואה שהיראה מתגבר עליו, אזי הוא צריך לומר שאין חס ושלום מקרה, אלא נתן לו השם יתברך הזדמנות משמיים, והוא צריך לעיון ולימוד לאיזה מטרה שלחו לו את היראה הזו. מסתמה, הוא בכדי שיוכל להתגבר ולומר אין עוד מלבדו. ואפילו אחרי כל אלה, עדיין היראה והפחד לא הלך ממנו, אזי הוא צריך לקבל מזה דוגמה, ולומר, באותו שיעור היראה צריך להיות בעבדות השם יתברך. היינו שהיראת שמיים, שהוא לזכות, צריך להיות בזה האופן של יראה שיש לו עכשיו. היינו שהגוף מתפעל מהיראה הזו החיצונית, כן ממש באותה הצורה של התפעלות הגוף, צריך להיות יראת שמיים.
זאת אומרת שלא חסר לנו רק דביקות, שעל ידי הדביקות כל יראה רעה הופכת להיות ליראת שמיים, ליראה טובה. איך אנחנו מתקנים את זה? איך אנחנו מתקנים את זה שלא כדי להתפטר מהירה הזאת ופחד, שזה בעצם הרגשות הכי לא נעימות, לזה שהם ישירו אפילו, אלה שבמקום זה יהיה לי דווקא יראת השם. איך אני שומר על עירה גשמית בימית שלי כדי לבנות מעליה עירת השם. ככה בעדינות, בקבדנות, אני מתייחס לעירה בימית הזאת שהיא תופסת אותי, שהיא חובקת אותי ממש כולי, אני נמצא בזה, והבורא מצייר לי כאלה תמונות נוראות, ואיך אני מתוך זה מתחיל להידבק בו ולהעביר הכל על חשבונו ולהגיע לפחד חדש, לעירה חדשה. איך לא להתנתק, איך לשמור על כבודו, במקום שפחד שלי הוא על חשבון עצמי, על השלמות עצמית, איך אני שומר עכשיו על שלמותו, על כבודו, במקום שאני מפחד לו להיפגע, איך אני שומר עכשיו שלא יפגעו בו, וכן הלאה. איך אני עובר מהיראה הזאת בימית ליראה האלוקית. בבקשה. קדימה.
זה בערך כמו שאלה איך אני עובר ממחשבה על עצמי למחשבה על אחרים. נראה שהדבר היחידי שאנחנו יכולים לעשות זה באמת פעולות שישנו אותנו. זאת אומרת, פעולות, אהבה זה כל כך לא רומנטי, אהבה זה... זה בסך הכל מעשים על פני הרצון שלי למילוי הזולתי, למילוי מישהו מחוץ אלי. אז לעשות כל מיני פעולות כאלה שככה מרקות את הבשר. ואז נוצר יחס של אהבה, מכיוון שהרצון שלי למלות את עצמי נמצא כבר במי שהשקעתי בו ומיליתי אותו במקום את עצמי.
כן, במאמץ הזה... לצאת מעצמי ולחשוב על האחרים, גם נבנה בינינו מה שנקרא ברית, נבנה בינינו אותו כוח של ערבות, ואז בתוך הערבות הזאת אפשר להתחיל להרגיש ביטחון, בלי קשר למה שקורה לך אישית. זה כוח שצריך לרכוש אותו.
מחשבה, מחשבה על חברים.
והמחשבה היא צריכה להיות מתוך מסירות, שאדם צריך לדעת שמה שנשאר לו מהסיכום של החיים זה מידת המאמצים שהוא עשה כדי להתקלל בעשירייה, ושם באמת הוא יוכל להפוך את כל הפחדים על עצמו, שאין מהם שום תועלת, שאיתם הוא גם ימות, למשהו שהוא באמת יש בו תועלת, שזה כיוון של ההשפעה.
כן, אתה יכול גם לנסות לחשוב על עצמך כל היום ולהתעסק בעירה ופחד, אתה סך הכל תגלה שבזה אתה מאכיל את העירה ופחד עוד יותר ועוד יותר, וזה נהיה יותר חזק ויותר ככה מפלצת כזאת גדולה שכאילו הפנטזיות אין להם גבול, או שאתה הורג אותה, הורג אותה בזה שאתה לא נוגע בה, לא חושב עליה, היא יכולה להתקיים או לא להתקיים, זה לא מעניין, אלא יש לך או לחשוב על עצמך או על החברה, אין באמצע. וכל ההפרעות האלה באות סך הכל לעזור לך, ואם מבינים את זה, אז אמנם צריך להבין את זה כל רגע מחדש, אבל זה העבודה, להוציא את זה החוצה.
נחזור לשניים האלה. אחד שיתעסק במה שצריך בגשמיות, בשמונה, שיקום ושירוץ ושעשה טלפונים ושלח אימיילים ויתווכח עם אנשים על כל מיני דברים טיפשיים ויבעל ויפחד ויפחיד אחרים, ושני איפשהו מקום, באיזשהו מקום בלב, ויחשוב על ארז שיחשוב עליי וגם על כפיר
וגם על יגאל. המקום היחידי שיש בו את הכוח לחוות את המציאות כפעולה של הבורא עליי על מנת לכוון אותי, זה אתם. זאת אומרת, אם אנחנו פה ממש יוצרים פה את המרק הזה של האהבה, שהוא ממש מלווה אותנו כל היום, אז יש את הכוח הזה יחסית יותר טוב להיכנס ולצאת למצבים האלה. בואו ממש נהיה בזה היום. תראו, יגאל יצא לו קצת חיוך. בסוף הוא יצא גדול. שיהיה לנו את הכוח מפה, כי אף אחד אין לו כוח בכלום. אבל ביחד, עם מכוון נכון, יש לנו המון כוח.
כן, אנחנו ככה לומדים לחיות בצורה חדשה. אנחנו לומדים איזה דרך התנהלות חדשה שאנחנו לא היינו רגילים אליה, שלא היינו ככה מודעים אליה. וזה כמו ילד שגדל, זה לאט לאט תופסים את זה, ועל ידי כל מיני תרגילים, על ידי כל מיני מעשים, על ידי כל מיני מחשבות, דרכי פעולה. אנחנו צריכים ככה להתייחס לזה גם בצורה הזאת, שאנחנו ילדים שלומדים איך ללכת ואיך לפעול בתוך עולם חדש, ולקחת את זה ככה באופן של אנחנו לומדים עכשיו, אנחנו סטודנטים של החיים.
איך להרגיש את עצמנו שנמצאים בקליפת נוגה במצב הבחירה כל הזמן, ויכולים לשייך את עצמנו לקדושה או חס ושלום לקליפה? כי אם נמצאים או בקליפה או בקדושה, אין בחירה, אנחנו לא בני אדם, אנחנו לא יכולים לבנות את עצמנו, לא להוסיף משהו לעצמנו. זאת אומרת, איך להרגיש את עצמנו כל הזמן בבחירה, ואפילו שאני נמצא נגיד לא בבחירה, איך להרגיש את עצמנו בבחירה? בבקשה.
כל הסדנה הזאת כאילו מסתובבת סביב את הנקודה, ובשורה התחתונה כל שאלה אני מרגיש שאני כאילו לכל שאלה תשובה אני יכול להגיד אני לא יכול, כאילו צריך 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 אבל אני לא יכול. נראה לי שפשוט הכל נע וסב סביב כאילו תפילת רבים, שאם אנחנו נבקש עבור החברים, לא יודע איך לצאת מזה שבאמת שבאמת תהיה כזאת השפעה של מין כוח כזה של החברה, שחברים באמת רוצים
להתחיל. באיזה בחירה אני נמצא? מה הבחירה שלפניי? באיזה בחירה אני נמצא? איך אני מממש אותה? בבקשה, שיהיה יותר ברור.
זה בדיוק המקום הדואלי הזה שכפיר דיבר עליו, המקום הזה שבעצם מצד אחד אני תלוי במה אני מקבל מהשדה שאני נמצא בו ומהחברה ומהסביבה, ומצד שני השדה הזה נקבע על ידי מה שאני תורם לו, על ידי המאמצים שלי בתוכו לתרום לאחרים ולבנות את השדה הזה. וזה מין אבסורד כזה שבעצם השדה הזה תלוי במה שאני אעשה מצד אחד, במאמץ שלי, ומצד שני אני תלוי בו. ושם הבחירה שלי, לחזק את אותה סביבה שממנה אני אוכל לקבל שוב את הכוח, והמעגל הזה כל הזמן יעלה למעלה כמו איזה ספירלה.
כן, הבחירה היא תמיד יש בחירה. אם אני משייך את הרגע לבורא, גם כשאני כביכול בכוונה הנכונה ואני מבין שזה ממנו, אם אני משייך את ההבנה הזאת שגם היא ממנו, וככה בלי סוף עד שמדביקים את כל המציאות אליו.
כן, הבחירה היא בין עוד מלבדו שמתגלה בסביבה, ולכן כל פעם לראות איך אני יותר מעריך את הסביבה, ככה שהדעה הזו, ההכרה הזו שאין עוד מלבדו, היא תחיה בי.
כן, זה או אני או זולת, אין בין באמצע. זה בהכל, מי יותר חשוב, על מי אני חושב, על מי אני דואג, במי אני משקיע זמן, מחשבה, כוחות.
הכל תלוי בחשיבות המטרה שנייצר עכשיו בינינו, ככה. אם אנחנו מבינים שאנחנו הולכים פה על משהו גדול מאוד, אם אנחנו מבינים מה יש לנו על הכתפיים, אז וזה ממש יחדור לנו לתוך הבשר, אז כשבתשע תתקשר הפקידה במסלקום ותשאל 9.90 או 10, תגיד לה אין לי זמן בשבילך עכשיו, אני עסוק. לא, החשיבות של זה תהיה, מה שיתגלה, יקבל את הטיפול שהוא צריך, אבל לא ברמה שישתלט עלינו. מה שישאר זה שאני, יחד עם החברים שלי, יחד עם רב, יחד עם קובלים, עכשיו הולכים לעשות איזו מהפכה גדולה בעולם, להפוך אותו לכיוון, לסובב אותו לכיוון הבורא. וזה, אם יתקבל פה רושם חזק, אז נוכל למשוך את זה לתוך היום.
כי כל דבר גורם לנו לעשות בירור, והבירור האינסטינקטיבי הוא ברצון שלנו, אתה עושה ישר חשבונות. ויש פה בינינו מקום עליון, שאם כל דבר שיקרה לנו נביא את הבירור אליו, אז הוא יתברר באור. ואת המקום הזה אנחנו אוחזים ביחד. אז בואו ניקח אותו איתנו, וכל הזמן נרגיש שאנחנו במקום שאו שיפול לנו הבירור לתוך הרצון, או שנעלה את הבירור לנקודת החיבור שבה הוא יתברר.
אני מאוד מסכים שפה אנחנו מייצרים את הכוח למשך היום. זה מאוד מורגש, אם השיעור השפיע עליך, אם אתה השפעת על השיעור, אם השפעת בתוך הסדנה, אם אתה מושפע מהסדנה, זה הולך איתך לאורך כל היום, או לפחות לחלק, והחזרות שלך הן יותר מהירות מהמצבים האלו. זאת אומרת, פה אנחנו מייצרים את שדה הכוח, את הבטריה, את הגנרטור הזה שהולך איתך ונותן לך את הכוח לפעול במשך כל היום. אני מאמין ש... עם עוד ככה עבודה מאומצת במקום הזה, אנחנו נגיע למקום הזה שאנחנו הולכים והוא נמצא איתנו כל הזמן, וזה ממש איזה מין ג'יירו כזה שמסתובב ופועל והוא מייצב אותך ככה כל הזמן.
איך הבורא עוזר לנו לקלף את עצמנו מהאגו שלנו, מהאהבה העצמית שלנו, שאנחנו צריכים לקרוע את עצמנו מהאהבה העצמית ולהעביר את עצמנו ולהידבק באהבת השם. על ידי מה אנחנו עושים את זה? כולם מרגישים איך אנחנו נקראים, כן? לא מתנתקים, איך להגיד? איך? מתקלפים, כן, מהאהבה העצמית ועוברים לאהבת הבורא. כואב, כן? זה כמו שמורידים אור מהגוף, זה ברור. כן? ואיך אנחנו עושים זאת? בעצמנו, בשמחה, בשירה, כן? ועוברים לאהבת השם. כפיר, קדימה.
זה ברור שאנחנו צריכים לבקש מהחברים שיחשבו עלינו, ואני רואה את הרצון לקבל כמה הוא מתנגד. אני רק חושב כאילו על הסרט שאני הולך לקבל היום, נגיד מארז או מהזה, וכאילו הרצון לקבל לא רוצה שהחברים יחשבו עליו. וכאילו בטבע, כאילו ממש מרגיש את זה. נראה שאם אנחנו נצליח לצאת ובאמת כאילו לבקש מהחברים שיחשבו עלינו, אז כתוצאה מזה אנחנו נצטרך לעשות כל מיני פעולות חיצוניות, ואז מתוך הפעולות החיצוניות הלבבות התעוררו, אז זה כאילו הכל נסוף סוף התפילת רבים שאנחנו לא מצליחים להגיע אליה, אבל שם זה נמצא. לא יודע, באמת לבקש מהחברים, זה נשמע כאילו פשוט, אני מת מפחד לבקש מכם, זה האמת.
כן, אבל באמת זאת השיטה. השיטה היא לזרוק את עצמך לתוך המערכת, ואז המערכת כבר עובדת עליך, אתה כבר לא יכול לשלוט במה שקורה. אז צריך לזרוק את עצמך למערכת, ואז כשאתה מתחיל לפעול מתוך הרצון שלה, אז מחייב אותך.
כן, לזרוק את עצמך לחברים, ושיקלפו את האור, ולצרוח לפי אקורדים של שירה.
וגם אם עושים חשבון פשוט, אין לנו, זאת אומרת, להיכנס לתוך המערכת הזו, לזרוק את עצמך, זה משהו שהוא מחיה. אחרת החיים בתוך האגו הם ברורים, הנתיב שלהם הוא כבר ידוע מראש ומסומן. ויש פה הזדמנות לעשות אקזיט למשהו שהוא הרבה יותר חי.
כן, הבורא יקלף את יקלף אותך מהרצון לקבל שלך, תרצה או לא תרצה. עד כדי כך שתסבול איסורים בתוך הרצון לקבל, שתרצה לברוח ממנו, לברוח מהאור שלך. וזה דרך אחת. ודרך שנייה זה שהחברה תפעל עליך מספיק חזק, שיקאב לך שאתה לא שם. וזו הסיבה שאנחנו עושים סדנאות כאלה, ושיעור בוקר, והפצה, וסביבה קיימת. כדי לתת תמיכה לאותו כוח.
זאת אומרת, כנראה שכל האיסורים, מה שאנחנו מרגישים, כל הדברים השליליים שעוברים על האגו שלנו, זה שהבורא מקלף אותנו מהאגו שלנו, ולכן אנחנו מרגישים בזה את הרע, ואם אנחנו לוקחים את זה על עצמנו, כן? בלקלף את עצמנו מהאגו ולעבור לאהבת השם, אז אנחנו דווקא מרגישים באותה הפעולה, פעולה טובה, יפה, שמחה ואהבה מצדו. כן? מה קורה כאן? איך אנחנו יכולים את זה לעשות? איזה כוחות אנחנו צריכים כדי לקחת את העבודה הזאת שהיא מאוד נגד האגו שלנו ומביא הרבה פחד וכאבים, איך אנחנו יכולים לקחת את זה על עצמנו? בבקשה.
רק סביבה יכולה לעזור לנו, רק הסביבה יכולה לעזור לנו לעבוד על עצמנו. ככה, לבד אני לא מסוגל. אם אני מזדהה עם סביבה שמחשיבה ערכים מסוימים והיא פועלת עליי חזק, אז אני מוכן לעשות דברים וללכת לפי השכל שלה. ואם לא, אז הסביבה בחוץ משפיעה עליי ואני עובד עם השכל שלה. הקילוף יכול להיות פעולה נעימה או פעולה כואבת, תלוי במה סביב המחשיבה. אם היא רואה, אם אנחנו מסתכלים על התקדמות לעבר מטרת הבריאה וכמה זה דבר גדול וכמה זה מופלא וכמה זה גדול יותר מכל העולם, אז כיף. ואם רואים, מסתכלים בעיניים של העני הקטן הזה שרץ בעולם כמו ג'וק, אז ממש לא נעים.
אין לנו שום סיכוי להתגבר על הכאב הכי קטן בעולם. כלום. אבל אם יש לנו חשיבות למטרה, אנחנו לא נרגיש את הכאב. כל אחד יכול לזכור פה זמנים שהוא היה במאמץ מטורף. כאב לו הגוף, לא יודע, הוא למד, התפוצץ לו הראש כאילו, אבל הוא לא הרגיש את זה. כי הוא היה בתוך משהו שהוא רצה אותו. שזה היה גדול מכל הדבר הזה, שהרצון הזה בלה את כל האחרים. מה, לא הייתם פה אף פעם בריצה?
תמיד או... יש לנו בעיה שאנחנו רוצים לברוח או למעשה גשמי, שמביא לנו בורא בעיות, צרות, הטרדות, או להתנתק ממנו ולהיות במעשה הרוחני. לימוד, כוונות, חברים... ויש לנו בעיה לשלב זה וזה יחד. לכן בא לנו פסוק מעמוד 703. בבקשה. אבינו.
כתבי בעל הסולם, עמוד 703. אנחנו בשורה ואלוקים בגימטרי הטבע.
טור א'.
טור א'.
כן.
ואלוקים בגימטרי הטבע... אשר האדם המתנהג על פי הטבע שהטביע במערכות שמיים וארץ הגשמיים ושומר חוקם כמו שאר הגשמיים.
ממש ככה, כמו שאר, ככה שומר דווקא על מה שנהוג בחברה ובכל העולם, מקבל את זה. כי זה ההשגחה הכללית של הבורא בכל זאת.
ויחד עם זה נמצא מאמין בשם הוויה, כלומר, בהשגחה הפרטית.
חוץ מהשגחה כללית, נמצא גם בהשגחה פרטית.
נמצא מייחד זה בזה, והיו לאחדים בידו, ועושה בזה נחת רוח גדול ליוצרו, ומביא הערה בכל העולמות. שזה סוד ג' הבחינות, מצווה, עבירה, רשות. אשר המצווה היא מקום הקדושה, העבירה היא מקום הסתרה אחרה, ורשות שאינה לא מצווה ולא עבירה, היא מקום המערכה שעליה נלחמים הקדושה והסתרה אחרה. בהיות האדם עושה דברים הרשותיים, ואינו מייחד אותם לרשות הקדושה, נופל כל המקום הזה לרשות הסתרה אחרא. ובהיות האדם מתחזק לעשות בדברי רשות ייחודים כפי כוחו, מחזיר הרשות לגבול הקדושה.
נעבור לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור.